שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 277, האיש האטומי על רדיואקטיביות ומחלת קרינה, שידור חוזר. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם. כאן דוקטור יובל דרור, אני המנחה של הפודקאסט עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. בפרק מיוחד שעשינו בשיתוף ובחסות סמסונג, דיברנו על עתיד הטלוויזיה. מה זו טכנולוגיית 8K החדשה שהגיעה לחיינו? למה כל כך חשוב לראות גם שחור בטלוויזיה? ואיך מכניסים במסך יותר מ-30 מיליון פיקסלים? חפשו את עושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואת הפרק הזה תוכלו גם למצוא באתר של סמסונג. האזנה נעימה.
שלום. הפרק הזה עלה לראשונה לאוויר באפריל 2013, וכפי שסיפרתי לכם בפרק הקודם, אני מתחיל לשחרר את פרקי הארכיון של עושים היסטוריה, שעד היום היו זמינים רק בתשלום, בחינם במסגרת הפיד שלנו. אז בחרתי את הפרק הזה לשידור חוזר, בעיקר בגלל סדרת הטלוויזיה צ'רנוביל, סדרה שזוכה להצלחה אדירה. אז אם ראיתם את צ'רנוביל, זה ודאי יסדר לכם את הראש לגבי חלק מהדברים שראיתם על המסך, ואם לא, אולי זה יעשה לכם חשק. אף פעם לא מזיק. האזנה נעימה.
לא מזמן חגגנו את פורים, ושחר, בני בן הארבע, החליט להתחפש לספיידרמן. גיל ארבע הוא גיל מיוחד. כשאתה בן שנתיים, והורים מחפשים אותך לספיידרמן, אתה לא בדיוק מבין מי זה ספיידרמן, ומה אתה אמור לעשות בתוך התלבושת האדומה. בגיל שבע, אתה כבר בוגר מספיק כדי להבין, שגם אם התחפשת לספיידרמן, אתה לא באמת ספיידרמן. אבל גיל 4 הוא גיל קסום. בגיל 4, אם התחפשת לספיידרמן, אתה באמת הופך לספיידרמן. הגבול בין הדמיון הפרטי שלך למציאות של העולם החיצון מטושטש בדיוק במידה הנכונה כדי להרגיש שאוטוטו, אם רק תלבש את החליפה ותעשה את התנועות הנכונות, קורי הקביש יזנקו מכף ידך ותוכל לטפס על קירות בניינים. במקרה של שחר, הוא גילה שכשהוא לובש את חליפת הספיידרמן שלו, הוא באמת זוכה בכוחות על. הוא מסוגל לעטוף את אויביו בקורי עכביש בלתי נראים ולהפוך אותם לפסלים, ואגרוף אחד שלו מפיל אותם לרצפה מאולפים. יש רק קאץ' אחד. בשלב הזה, כוחות העל של שחר פועלים רק על אבא, כל הזמן, ואמא, שהיא במצב רוח מתאים. אנחנו עדיין מנסים להתגבר על התקלה, יכול להיות שזו בעיה בתפרים. רבים מגיבורי העל של סדרות הקומיקס זכו בכוחותיהם בעקבות חשיפה למינון גבוה של קרינה רדיואקטיבית. ברוס באנר למשל היה פיזיקאי מן השורה עד שפצצה גרעינית שפיתח התפוצצה ברגע הלא נכון, וברוס הפך לענק הירוק. פיטר פארקר, ספיידרמן, היה תלמיד תיכון מחונן עד שננשך על ידי עכביש רדיואקטיבי. אפילו גודזילה, המפלצת היפנית האיומה, הייתה בסך הכל לטאה גדולה, עד שהתקרבה יותר מדי לאתר ניסויים גרעיניים באוקיינוס השקט. מה קורה במציאות? מה קורה לאדם שנחשף לקרינה רדיואקטיבית במינון גבוה במיוחד? ההיגיון הבריא אומר לנו שמדובר במוות ודאי. אחרי הכל, החיים הם לא עלילת קומיקס. ובכל זאת, מוות ודאי אמרנו? לא בהכרח. ה-30 באוגוסט 1976. מפעל הפלוטוניום שליד העיירה הנפורד במדינת וושינגטון שבארצות הברית היה מפעל בעל היסטוריה צבאית מפוארת. בימי מלחמת העולם השנייה הופק במפעל הפלוטוניום ששימש בפצצת הגרעין שהוטלה על נגסאקי, ומאוחר יותר גם הפלוטוניום עבור הטילים הבליסטיים של עידן המלחמה הקרה. בראשית שנות ה-70 הוסב המפעל לתפקיד חדש וזוהר פחות, הפקת חומרים רדיואקטיביים מפסולת של קורים גרעיניים לשימושים אזרחיים, כמו בגלאי אשן או תהליכים תעשייתיים מסוימים. הרולד מקלוסקי היה טכנאי ותיק בהנפורד. למקלוסקי בין ה-64 היו 25 שנות ניסיון בעבודה עם חומרים מסוכנים, כמו למשל האמריקיום, תוצר לוואי רדיואקטיבי של הפקת הפלוטוניום. ה-30 באוגוסט החל כיום שמח יחסית עבור הרולד. היה זה יום הניסויים ה-40 שלו ושל אשתו, וגם היום הראשון בעבודה אחרי שביתה מאורגנת של עובדי המפעל שנמשכה 5 חודשים ארוכים. בשעות הערב של אותו היום נפרד מאשתו לשלום ויצא אל משמרת לילה במפעל. ספק אם ניחש שבפעם הבאה שיראה אותה, חייו יהיו שונים לגמרי. בשנת 1895 גילה וילהלם רנגן הגרמני קרינה חדשה ובלתי מוכרת שהייתה מסוגלת לחדור מבעד לעצמים אטומים כמו עץ ובשר. קרני הרנגן, או קרני X כפי שהן מכונות בלעז, עוררו את סקרנותם של רבים בקהילה המדעית, וביניהם פיזיקאי צרפתי בשם אנטואן אנרי בקרל. בקרל ידע שישנם חומרים מסוימים שזורחים בחושך, ושאל את עצמו אם ייתכן שהאור שפולטים אותם חומרים קשור באופן כלשהו לקרינה המסתורית שגילה הרנטגן. כמה מבני משפחתו של בקרל היו גיאולוגים, כך שלהנרי הייתה גישה חופשית למגוון רחב של סלעים ומינרלים, וביניהם גם מינרל שהכיל אורניום. כדי לגרום לחומר זרחני להאיר, יש ראשית לחשוף אותו לאור השמש למשך זמן מה. בקרל נתן לאורניום לרבוץ בשמש מספר שעות, ואז עטף את הסלע בנייר כהה והניח אותו על גבי לוח צילום. לשמחתו, כתם כהה הופיע על לוח הצילום, ובקרל השיג מכך שהאורניום מסוגל להמיר את אור השמש הנספג בתוכו לקרינה דומה לקרינת רנטגן. הוא המשיך בניסויו, אבל מזג האוויר בפריז סירב לשתף פעולה. עננים עבים הסתירו את השמש, ובקרל המאוכזב נאלץ להשאיר את האורניום שלו במגירה. להפתעתו, כשפתח את המגירה כעבור מספר ימים, ראה שכתם כהה חדש נוצר על לוח הצילום. במילים אחרות, מקור הקרינה שפלט האורניום לא היה באנרגיה שהוא קלט מהשמש, כי ממקור אנרגיה פנימי ובלתי מוכר לחלוטין עד אז. הנפורד, מפעל הפלוטוניום, חצות. הרולד מקלוסקי שמח לחזור לעבודה. שביתת עובדים בת 5 חודשים הגיע סוף סוף לסיומה, והרולד קיווה שחייו יחזרו למסלולה. לרוע מזלו, כמעט מיד נתקל בבעיה. התהליך התעשייתי שבו היה הרולד מעורב, היה מיצוי האמריקיום הרדיו-אקטיבי מתוך תערובת שהכילה סוג מסוים של שרף. כיוון שהאמריקיום פולט קרינה רדיו-אקטיבית חזקה במיוחד, עד פי 50 מפלוטוניום, תהליך המיצוי נעשה בתוך תא משוריין ומבודד מבעד לדופן זכוכית עבה באמצעות כפפות עופרת מיוחדות. כשחזר הרולד לעבודה, הוא גילה שבחמשת החודשים האחרונים לכל אורך תקופת השביתה, התערובת הרדיו-אקטיבית הושארה בתוך התא המשוריין. כדי להפיק את האמריקיום, היה עליו להוסיף לתערובת חומצה חנקתית, אבל הוא זכר היטב את מה שלמד בהכשרה המקצועית שלו. אם תערובת השרף והאמריקיום היא בת יותר משלושה חודשים, הוספת החומצה החנקתית עשויה להפוך אותה לנפיצה ולמסוכנת ביותר. הרולד שלח דגימה מהתערובת לבדיקת מעבדה, והתריע בפני מנהליו שאסור להמשיך ולעבוד על התערובת הישנה. התשובה מהמעבדה התעכבה, אבל התשובה מהדרגים הניהוליים הייתה זריזה יותר. אל תפסיק, תמשיך לעבוד כרגיל. הרולד החליט לקבל את ההנחיה ולא לעשות בעיות. קשה להאשים אותו. הוא היה בן 64, בעל השכלה תיכונית בלבד. אם הוא יפוטר ממשרתו, סביר להניח שלא ימצא עבודה משתלמת כל כך כמו העבודה במפעל הפלוטוניום. בעוד שנים ספורות הוא אמור לצאת לפנסיה. למה לנענע את הסירה? הרולד שפך את החומצה החנקתית לתוך תערובת האמריקיום. פי פייר קירי היה מדען צרפתי מוכר ומוערך. ב-1880 גילו הוא ואחיו תופעה חשמלית חדשה בשם פיאזו אלקטריות, ובעקבותיה הלך שמו לפניו בקרב הקהילה המדעית בצרפת. מצבה של מרי סקלובדובסקה היה שונה בתכלית. מרי נולדה בפולין ב-1867, ולמרות שהתעניינה במדע, זכתה רק למעט מאוד השכלה רשמית בשל היותה אישה. גם לאחר שעברה לצרפת והחלה ללמוד בסורבון היוקרתי, גילתה שמרבית המדענים הגברים לא לקחו אותה ברצינות. אך כשמכר משותף הכיר ביניהם, פייר הבין שמצא את אהבת חייו. בפעם הראשונה פגש אישה שחולקת איתו את התשוקה והסקרנות המדעית ושכישוריה אינם נופלים משלו. כשהציע למרי ניסויים בפעם הראשונה, היא סירבה כי קיוותה עדיין לשוב לפולין. פייר השיב שהוא מוכן לוותר על הכל ולבוא איתה לפולין, גם אם כל מה שיוכל לעשות שם זה ללמד צרפתית. מרי אמרה כן. מרי קירי החלה חוקרת את הקרינה שגילה אנרי בקרל מספר שנים קודם לכן. היא ערכה ניסויים רבים על גוש האורניום וראתה שהוא ממשיך לפלוט קרינה גם אם מחממים אותו, מקררים אותו, מרטיבים אותו, מפוררים אותו או מערבבים אותו עם חומרים אחרים. מכך הסיקה כי מקורה של הקרינה שנפלטת מהאורניום הוא בתכונה בסיסית ביותר של החומר, או במילים אחרות, תכונה שקשורה לאטומי האורניום עצמם. תגליתה של מרי סקרנה מאוד את פייר, עד כדי כך שהוא החליט לנטוש את מחקריו שלו ולהצטרף אליה. יחד הם הצליחו להפיק עוד שני חומרים פולטי קרינה. לאחד קראו פולוניום, על שם מדינת המוצא של מרי, ולשני רדיום. מרי היא זו שהעניקה לקרינה החדשה את שמה, רדיו אקטיביות. תגלית מרתקת זו פתחה תחום חדש לחלוטין של מחקר מדעי, ובני הזוג קירי זכו להכרה בינלאומית. על אף שמרי הייתה הכוח הדוחף שמאחורי המחקרים, ועדת הנובל החליטה להעניק את הפרס היוקרתי רק לפייר, כיוון שמרי הייתה אישה. רק כשהודיע פייר באופן נחרץ שהוא מסרב לקבל את הפרס לבדו, החליטה הוועדה להעניקו גם למרי. השניים חלקו את פרס הנובל לפיזיקה בשנת 1903 יחד עם אנרי בקרל, שחשף את התופעה לראשונה. בשנת 1906 נפגש פייר עם מספר חברים בבית קפה בפריז. בתום הפגישה הוא יצא לרחוב אל מזג אוויר סוער ומקפיא. כשחצה את הכביש פגעה בו קרקרה עמוסה לעייפה בציוד צבאי ופייר נהרג במקום. מרי הייתה שבורת לב, אבל למזלה המוניטין המקצועי שלה בשלב הזה כבר היה מכובד מספיק כדי לאפשר לה להמשיך ולעסוק במחקר מדעי גם ללא בעלה המנוח. בתום תקופת האבל קיבלה על עצמה את משרת ההוראה של פייר, האישה הראשונה שלימדה בסורבון בכל 650 שנות קיומו. המשפט הראשון בהרצאה הראשונה שלה היה המשפט האחרון שאמר פייר בהרצאה שנתן לפני שנהרג. בשנת 1911 זכתה מרי קירי שוב בפרס נובל, הפעם בכימיה על גילוי הרדיו. היא הייתה האדם הראשון, גבר או אישה, שזכה בשני פרסי נובל. עבור דור שלם, ובמידה מסוימת גם בימינו, קירי הייתה פניו של המדע. היא גילמה את דמותו של המדען החריף והמבריק שאינו מתפשר ואינו נרתע בדרך לחקירת האמת על אף כל הקשיים. הרדיואקטיביות היא זו שהביאה למרי קירי הצלחה מקצועית אדירה, אבל למרבה האירוניה, היא הייתה זו שגם הביאה עליה את מותה. הנפורד, מפעל הפלוטוניום, 2:45 לפנות בוקר. הרולד הוסיף את החומצה החנקתית לתערובת האמריקיום והשרף, ובתוך זמן קצר ראה מבעד לזכוכית הכפולה עדים חומים וסמיכים עולים מתוך התערובת. הוא כבר ראה עדים שכאלה, וזיהה שאלו עדי יוד. מה שהפחיד אותו הייתה כמות היוד שנפלטה והקצב שבו מילאו את התא המשוריין. בתוך שניות התכסתה הזכוכית כולה בשכבה חומה, ומתוך התא נשמעה שריקה חזקה של גזים שנעים במהירות. אמו בחדר היה טכנאי נוסף בשם מרווין קלנט. הרולד צעק לו, קרא לעזרה. הרולד התקרב אל התא והכניס את ידיו אל תוך הכפפות האבות כדי לנסות ולווסת את לחץ הידים בתא באמצעות ברזים שהיו בתוכו. מבעד לשכבות הגומי והעופרת של הכפפות חש בבירור בחום העצום שנפלט מהתערובת הרותחת. הוא שלף את ידיו מתוך הכפפות וקרא בקול. זה עומד להתפוצץ. מהי קרינה? ובכן, קרינה היא שם שמאגד בתוכו שתי תופעות שונות מאוד זו מזו. הסוג הראשון של קרינה הם גלים אלקטרומגנטיים שמתפשטים במרחב כמו גלים במימי האוקיינוס. גלי רדיו, שבעזרתם אנחנו מאזינים לגלי צהל ורשת ב' למשל, הם דוגמה מוכרת לגלים אלקטרומגנטיים. הסוג השני של קרינה היא קרינה של חלקיקים, פיסות זהירות של חומר מוצק שנעות במהירות רבה כמו קליעים של אקדח. חלקיקים אלה הם בדרך כלל אלקטרונים, פרוטונים וניוטרונים, החלקיקים היסודיים שמהם בנויים האטומים. תכולת האנרגיה של קרינה באה לידי ביטוי במהירות התנועה של החלקיקים או בתדר של גלים אלקטרומגנטיים. מרבית הקרינה שאנחנו נחשפים אליה ביום יום מכילה אנרגיה מועטה בלבד, חלקיקים שנעים באיטיות או גלים בתדר נמוך, כמו גלי רדיו בתדרי FM ו-AM. ניתן לדמות זאת לגלים נמוכים בים רגוע שפוגעים ברציף מוצק ולא ממש מזיזים לו. אם תכולת האנרגיה של הקרינה גבוהה, אנחנו נחוש בהשפעתה כאפקט של חימום. למשל, תנורי מיקרוגל פועלים על ידי הפגזת המזון המחומם בגלים אלקטרומגנטיים בתדר גבוה שגורמים למים שבאוכל להתחמם מאוד. אך כאשר תכולת האנרגיה של הקרינה גבוהה מאוד, דהיינו חלקיקים מהירים במיוחד או גלים אלקטרומגנטיים בתדר גבוה מאוד, אנחנו מכנים אותה בשם קרינה רדיואקטיבית. הנזק שגורמת קרינה רדיואקטיבית לגוף אינו תוצאה של חימום, אלא מנגנון שונה לחלוטין, עליו נרחיב בהמשך. כיצד נוצרת קרינה רדיואקטיבית? ישנם מגוון של תהליכים פיזיקליים שגורמים לקרינה רדיואקטיבית. ניקח כדוגמה אטום של יסוד כמו אורניום. כמו כל האטומים, גם אטום האורניום הוא אוסף של אלקטרונים, פרוטונים וניוטרונים. אך בניגוד לאטומים של יסודות כמו חמצן או פחמן, באטום האורניום סידור החלקיקים היסודיים האלה הוא לא יציב. אפשר לדמות זאת ללהקת רוק שחבריה ניחנים באנרגיה יצירתית, שופעת, וכל אחד מהם מנסה כל הזמן למשוך את הלהקה לכיוון אומנותי אחר. בסופו של דבר, הדבק שמאחד את חברי הלהקה נגמר והלהקה מתפרקת. כמו להקת רוק, גם אטום האורניום מכיל אנרגיה רבה מדי ונמצא כל העת על סף פירוק. ברגע אקראי כלשהו, האטום הבלתי יציב יתפרק לשני אטומים קטנים יותר. אצל להקות רוק, הפירוק ילווה בדרך כלל בביוגרפיות משמיצות, תביעות בבתי משפט, שירים מעליבים וכן הלאה. במקרה של אטום בלתי יציב, הפירוק ילווה בקרינה. שטף של חלקיקים וגלים אלקטרומגנטיים עתירי אנרגיה, או במילים אחרות קרינה רדיואקטיבית, שהתפזרו לכל עבר. הנפורד, 2:45 לפנות בוקר. הרולד מקלוסקי הספיק להתרחק בקושי 2.5 מטרים, כאשר לחץ הידים הרותחים הגיע לנקודה קריטית, ותא הכפפות התפוצץ בעוצמה רבה. מקלוסקי לבש בגדי מגן עבים וחבש לראשו מסכה, אבל אלו לא הועילו לו במאום. מעוצמת הפיצוץ נקריאו מעליו הבגדים והמסכה, ואלפי רסיסי זכוכית ומתכת רדיואקטיבית ננעצו בגופו ובפניו. מעוצמת הפיצוץ הרולד התעבר והתחרש באופן זמני. כששכב על הרצפה נאנק מכאבים, התמלאו ריאותיו בעדים רדיואקטיביים. בתוך שניות ספורות ספג הרולד מקלוסקי כמות קרינה גבוהה פי 500 מכמות הקרינה המותרת לעובד בקור במשך חיים שלמים. למעשה, החדר שבו הראה הפיצוץ היה מלא כל כך בחומר רדיואקטיבי עד שלמרות התיהור שעבר המקום בעקבות התאונה, נאלצו הרשויות לאטום אותו לחלוטין. החדר נפתח מחדש רק 29 שנים מאוחר יותר, בשנת 2005, ובוצע בו תיהור מקיף נוסף. מרווין קלנט, האיש שהרולד הציל את חייו כשהזהיר אותו מפני הפיצוץ המתקרב, חזר אל החדר ההרוס ובאקט גבורה מעורר כבוד משך את הרולד הפצוע החוצה על אף שלא עצמו לא הייתה מסכת מגן. מינון הקרינה שספג קלנט היה נמוך יחסית והוא לא ספג נזק בריאותי משמעותי. הרולד, לעומת זאת, היה איש מת מהלך. אף אחד בכל ההיסטוריה של עידן הגרעין לא ספג מינון כה גבוה של קרינה רדיואקטיבית ושרד יותר מימים ספורים. מדוע? מה הופך את הקרינה הרדיואקטיבית למסוכנת כל כך?
אתגרי ניהול והבטחה של רשתות מחשוב ארגוניות בקנה מידה גדול. פינה בחסות תופין, המגייסת מפתחים ואנשי QA. אחת הבעיות הגדולות עם רשתות מחשוב ארגוניות היא שהן אף פעם לא סטטיות. תמיד צריך לשנות משהו. כשמדובר ברשת של חברה קטנה, שינויים הם עניין קל. אבל בארגון גלובלי של עשרות אלפי עובדים, שינויים ברשת הופכים לאתגר לא פשוט. שי דיין, CTO מוצרי הענן של תופין, מספר על האתגר הזה וכיצד מוצר הדגל של תופין, התופין Orchestration Suit, פותר אותו.
בארגונים מאוד גדולים, כאשר יש להם, כמו שאמרנו מקודם, אלפי ציודי קצה וגם סביבות שונות ומשונות, כולל הענן, כאשר מישהו רוצה לעשות שינוי בארגון, וארגונים כאלה גדולים יש להם מאות ואלפי שינויים ביום, אז מערכת כזאת שצריכה לעבור שינוי, מאוד קשה לאותו איש IT להבין בכלל מה צריך להשתנות. אוקיי, מה אני צריך לעשות? איזה פיירוולים נמצאים בדרך? איזה ראוטרים? האם זה בענן? זה לא בענן? אז מה שהיו עושים פעם זה שהיה להם בדרך כלל הרבה קבצי אקסל, שהיו ממפים, אוקיי, רשת א' נמצאת בוויסקונסון, רשת ב' נמצאת בדרום... מערכת של תופין, מה שהיא יודעת לעשות, זה לנטר את אותה מערכת ולתת את אותה מפה בצורה אוטומטית לחלוטין. ברגע שיש שינוי, שתי שניות, יש לך את השינוי מול העיניים שלך.
יצא לך לעבוד עם אנשי IT בארגונים שבהם אתם עובדים איתם ולראות את ההשפעה כשאתם מיישמים את הטכנולוגיה החדשה הזו?
כמובן.
איך התגובות שלהם, כאילו?
תדהמה מוחלטת, זה שהם פשוט חשבו שבפני זה פשוט בלתי אפשרי. למשל, יש סיפור שלפני כ-8 שנים היה אצלנו איש מ-AT&T, ואמרנו, אין לכם שום סיכוי אי פעם לתמוך ברשת של AT&T, והיום אני יכול להגיד לך שאנחנו מנהלים את כל הרשת הגלובלית של AT&T, שזה דבר מאוד מכובד.
למה? הוא חשב שכאילו...
שזה פשוט בלתי אפשר.
זה כאוטי מדי, כאילו
כן,
אין אי אפשר.
כי אצלו במוח אין אף איש IT בארגון שלו שיודע את התשובה הזאת, אז איך יכול להיות שאנחנו נדע את התשובה הזאת?
תופין עושה שימוש בטכנולוגיות החדשניות ביותר. דוקר, קוברנטיס, קוטלין ועוד. תופין צומחת ומגייסת מפתחי ג'אווה, אנשי QA ורשתות, למרכזי הפיתוח שלה בתל אביב ובכרמיאל. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין, באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. כשחקרו פייר ומרי קירי את הקרינה הרדיואקטיבית, הם הבחינו בהשפעה שיש לה על רקמות הגוף. פייר, למשל, הצמיד לזרועו גוש רדיום קורן למשך מספר ימים, ותיעד את האדמומיות ולאחר מכן את הפצע שנוצר בנקודת המגע, וגם את העובדה שנדרש לפצע זמן רב מהרגיל כדי להחלים. ובכל זאת, איש לא שער עד כמה באמת מסוכנת הקרינה. פייר ומרי ערכו את מחקריהם ללא שמץ של הגנה והסתובבו במשך שנים כשבכיסיהם ועל שולחנותיהם חומרים רדיואקטיביים לרוב. כשנתגלה שקרינה רדיואקטיבית הורגת חיידקים, הסברה הייתה שקרינה דווקא עוזרת לגוף להילחם בדלקות והיו מי שמכרו קרם גוף רדיואקטיבי בריא במיוחד. אחרים הציבו גושי אורניום ורדיום זוהרים ליד מיטותיהם בתור מנורות לילה. ההשפעה המזיקה של קרינת רנטגן על הגוף נתגלתה כבר בסביבות שנת 1900, אבל חלפו עוד כמעט 30 שנה עד שנעשה אותו הקישור גם לגבי הקרינה הנפלטת מאורניום וחומרים רדיואקטיביים אחרים. פייר קירי נהרג עוד לפני שהספיק להתקל בהשפעותיה המזיקות של הקרינה, אבל מרי קירי חשה בהן היטב גם אם לא ידעה מה הסיבה האמיתית להן. היא סבלה מדלקות חמורות בכליות וקטרקט בשתי העיניים, ונפטרה לבסוף כתוצאה מאנמיה בשנת 1934. מחברות המעבדה שלה, ואפילו ספרי הבישול שלה, עדיין פולטים קרינה רדיואקטיבית מסוכנת, וחוקרים שמעוניינים לעיין בהם חייבים להטות על עצמם ציוד מגן מיוחד. לאחר הטלת הפצצות הגרעיניות הראשונות על הירושימה ונגסאקי, זרמו פצועים רבים אל בתי החולים ביפן. הרופאים ביפן הבחינו שרבים מהנפגעים, גם אלו שלא ספגו חבלות פיזיות משמעותיות, סובלים ממחלה מסתורית שתוקפת אותם כעבור מספר ימים. התסמינים היו כמעט תמיד זהים. בתחילה ירידה במספר תאי הדם הלבנים של מערכת החיסון, לאחר מכן פגיעה במערכת העיכול, סחרחורת, כאבי ראש, לפסוף איבוד הכרה ומוות. הרופאים היפנים לא מצאו הסבר למחלה המסתורית, מכיוון שבימים הראשונים הם כלל לא היו מודעים לכך שהפצצות שהוטלו עליהם היו פצצות גרעיניות.
תיאוריהם של הרופאים היפנים היוו את הבסיס למחקר של מחלת הקרינה, או בשמה הלועזי, Acute Radiation Syndrome. נזכור שקרינה רדיואקטיבית היא קרינה עתירת אנרגיה, שטף של חלקיקים מהירים או גלים אלקטרומגנטיים בתדר גבוה. כשגל אלקטרומגנטי רב עוצמה או חלקיק מהיר חודר אל הגוף, הוא כמו כדור באולינג שפוגע בפינים שבסוף המסלול, כשאת תפקיד הפינים מגלמים האטומים שבתאים. הפגיעה מעיפה מתוך האטומים אלקטרונים, ובכך משבשת את המאזן החשמלי בין האלקטרונים השליליים והפרוטונים החיוביים. האטום שהיה ניטרלי מבחינה חשמלית הופך עכשיו ליון, אטום שיש לו מטען חשמלי. זו הסיבה לכך שקרינה רדיואקטיבית מכונה גם קרינה מייננת, מלשון להפוך אטום ליון. התהליכים הכימיים המתרחשים בתוך תא חי תלויים מאוד באיזון של מגוון השפעות חיצוניות, כמו טמפרטורה ועד חומציות. יינון בלתי צפוי של אטומים משבש באופן חריף את התהליכים העדינים האלה, כאילו החלפנו כמה נגני כינור בתזמורת פילהרמונית בגיטריסטים של רוק כבד. ההשפעה שתהיה לשיבוש הזה תלויה במזל. לפעמים מדובר בהרס של חלבון זניח, ולפעמים מוטציה ב-DNA שגורמת לתא להפוך לסרטני. כאן המקום לציין שכולנו נחשפים לקרינה רדיואקטיבית בכל רגע ובכל מקום. האוויר שאנחנו נושמים, המזון שאנחנו אוכלים והכיסאות שאנחנו יושבים עליהם, מכילים באופן טבעי כמות מזערית של אטומים רדיואקטיביים, ואין שום דרך מעשית להתחמק מכך. נוסף על כך, חלקיקים רדיואקטיביים מהחלל פוגעים בנו פה ושם, וללא ספק גורמים נזק לתאי הגוף. אבל ברובם המוחלט של המקרים, התאים מסוגלים להתמודד עם הנזק שגורם את הקרינה. אם מולקולה כלשהי נהרסת, מנגנונים מיוחדים בתא מזהים זאת ומתקנים או מפרקים אותה. אם נגרם לתא נזק שאינו בר תיקון, הוא מבצע התאבדות יזומה, כדי למנוע מהנזק להתפשט גם לתאים שכנים. מחלת קרינה נגרמת כשמינון הקרינה הרדיואקטיבית הוא כה גבוה עד שיותר תאים נפגעים בבת אחת משהגוף מסוגל להחליף, או במילים אחרות כשנגרם נזק לרקמות ולא רק לתאים בודדים. הרקמות הראשונות שנפגעות בדרך כלל הן רקמות שהתאים שבהן מתחלקים בקצב גבוה, וכך הנזק שנגרם ל-DNA בא לידי ביטוי באופן מיידי. זו הסיבה שאחת ההשפעות הראשונות של מחלת קרינה היא פגיעה בתאי דופן המעי ובתאי מוח העצם המייצרים תאי דם אדומים ולבנים. במינון גבוה מאוד נפגעים גם תאים במערכת העצבים, והתוצאה היא סחרחורת ועיבוד הכרה. מוות כתוצאה ממחלת קרינה יכול לבוא בתוך שבועות, ימים ואפילו שעות ספורות כתלות במינון שסופג החולה. הנפורד, מתקן טיהור, 1976. הרולד מקלוסקי נפצע באופן חמור ופונה במהירות למתקן טיהור מיוחד לא רחוק ממפעל הפלוטוניום. המחלצים הניחו אותו על מיטה מיוחדת ומשם הסיעו אותו באמצעות שלט רחוק על מסילה אל חדר מבודד בעל קירות בטון עבים. הרולד היה מלא כל כך בחומר רדיואקטיבי כתוצאה מאלפי הרסיסים הרדיואקטיביים שספג והעדים שנשם, עד שבמשך 5 חודשים ארוכים אף אחד לא התקרב אליו, פרט למספר מצומצם של רופאים ואחיות שעטו על עצמם ביגוד מגן ומסכות. המים שבהם התקלח והמגבות שבהם התנגב הוטמנו מאוחר יותר יחד עם פסולת רדיואקטיבית אחרת. עבור הרולד זו הייתה תקופה איומה. פרט לכאבים העזים בכל גופו, הוא היה גם חירש ועיוור כמעט לגמרי, ולא הצליח להבין מילה ממה שאמרו מטפליו מבעד למסכות. רק האמונה הדתית העזה שלו סייעה לו להתגבר על הכאב והפחד הנורא. אפילו אשתו לא הורשתה להתקרב אליו, וכשחזרה אליו השמיעה יכלו רק לשוחח דרך טלפון פנימי שהצוות הרפואי כינה בהומור שחור הקו החם של הרולד. לרופאים לא היו אשליות לגבי עתידו של הרולד. אמנם הניסיון בטיפול במקרים כה חמורים של חשיפה לקרינה היה מצומצם מאוד, אבל אפילו הרופאים האופטימיים ביותר נתנו לו סיכוי של 50% בלבד לשרוד את השבועות הקרובים, ואם לא ימות ממחלת קרינה, אז הסרטן לא יאחר לבוא. ובכל זאת, כיוון שלא היה מה להפסיד, החליט הרופא האחראי על הרולד לנסות טיפול חדשני בשם קילציה. קילשן, שנועד במקור לטיפול במקרים של הרעלה במתכות כבדות, כמו עופרת וכספית. מדובר על חומר מיוחד שמוזרק לגוף, נצמד לחלקיקים הרדיואקטיביים, ואז נפלט מתוך הגוף בשתן. ההחלטה לנסות את הטיפול התבררה כמוצדקת, ובתום 5 חודשי הטיפול פחתה רמת הקרינה שנפלטה מהרולד ב-80%. אחרי שצלקות הפיצוץ החלימו והשמיעה והראייה חזרו אליו, החליטו הרופאים שאין טעם יותר להשאיר אותו בבית החולים, וב-1977 שחררו את הרולד לביתו. עצם העובדה שחמישה חודשים חלפו מאז התאונה הגרעינית הקשה והרולד עדיין היה בחיים, הפכה אותו לאגדה חיה. העיתונים דיווחו בהשתאות על כך שהוא אינו סובל מאיבוד שיער, בעיות נשימה או סימפטומים נפוצים אחרים של מחלת קרינה. הוא זכה לכינוי האיש האטומי, The Atomic Man, כאילו היה גיבור על שפסע מבין דפי הקומיקס. אך כששב הרולד לעיירה שבה התגורר, קבלת הפנים לזכה הייתה רחוקה מלהיות קבלת פנים הראויה לגיבור על. אף אחד לא היה מוכן להתקרב אליו, גם לא חבריו ובני משפחתו. כל חנות שנכנס לתוכה התרוקנה כמעט מיד מלקוחות. הרולד המסכן נאלץ להחליף ספר בכל פעם שהיה צריך לקצץ את שערו, כיוון שכל בית עסק שביקר בו בקביעות היה בסכנה מיידית לפשיטת רגל. אפשר להבין את הפחד ממנו. הרולד עדיין פלט חומר רדיואקטיבי רב והפעיל בקלות מונה גייגר שקורב אליו. אפילו צרכיו היו עדיין רדיואקטיבי מדי מכדי שניתן יהיה פשוט לשטוף אותם אל הביוף הרגיל, הוא היה חייב לשמור אותם במחלים מיוחדים. לאורך השנים שלאחר התאונה סבל מבעיות רפואיות רבות שללא ספק היו קשורות בקרינה שספג, כמו דלקות חריפות, קטרקט בשתי העיניים והתקפי לב. אם כי ראוי לציין שבשלב זה הרולד כבר היה בשנות ה-70 לחייו, ולגילו היה ללא ספק קשר למצב בריאותו. נוסף על כך, הרולד לא פיתח סרטן. בכל קנה מידה הוא היה נס רפואי בלתי מוסבר, אדם שנותר בחיים במקום שבו אף אחד אחר לא שרד קודם לכן. המגזין Health Physics הקדיש להרולד ולתאונה שעבר גיליון שלם בשנת 1983. הרולד טבע את הרשויות על תאונת העבודה שעבר וזכה בפיצוי בגובה $275,000 ומימון מלא של הוצאות הרפואיות. כשהתעכבה המדינה בהעברת הכסף, הודיע להם אשתו של הרולד חד וחלק שאם לא ישלמו, היא לא תאפשר לאף אחד לבצע בהרולד נתיחה שלאחר המוות כשילך לעולמו. האיום עשה את שלו והכסף שולה מיד. הרולד נפטר בשנת 1987 כתוצאה מבעיית לב. למרות כל הקשיים, הרולד מעולם לא שמר טינה למקום עבודתו לשעבר. הוא ראה במה שהראה לו תאונה תעשייתית מצערת, אבל לא כזו שצריכה לשים קץ לשימוש באנרגיה האטומית למטרות אזרחיות. למרות שלא אהב להתראיין, הוא הופיע מדי פעם בהרצאות של רופאים שדיברו על המקרה שלו, מתוך מטרה מוצהרת לסייע לאנשים להבין מה באמת קרה בתאונה, ולא לפחד ללא סיבה של ממש. הקרינה הרדיואקטיבית שספג לא העניקה להרולד מקלוסקי כוחות מיוחדים כמו לספיידרמן והענק הירוק, אבל אולי עצם העובדה שהצליח לשרוד את מה ששרד, סבל קשיים נוראים וכל זאת לא הפך לאדם מריר ומלא שנאה, הופכת אותו בכל זאת לסוג של גיבור.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!